אנחנו עסוקים בהשלמת סוגיה של אוהב שלום ורודף שלום, בסוגיה כבדה וחשובה. אז שמנו לב לנקודה שמי שאומר את הממרה הזאת זה הלל. אומר המהר"ל, זה לא מקרה. הלל, הוא אומר, כל מסכת אבות בנויה על זה, שכל מי שאומר את הממרה הזו, זה היה הבית מדרש שלו, זה האופי שלו. זה לא מקרה שהלל אמר את הדבר הזה. כמו שהראינו, שהמשנה הבאה, אחרי שדיברנו על אוהב שלום ורודף שלום, משנה אחר כך אומרת, מדברת על מי שהוא נגיד, מי שהוא נגד שמי, עבד שמי. מי שהוא בעל שררה, אז בעצם הוא איבד משהו בחיים. מה הוא איבד? מסביר המהר"ל, הוא איבד את היכולת להיות עושה שלום. מסביר המהר"ל כאן, ואני רוצה לקרוא את לשונו, כל שכן אהבת הבריות. מה זה אהבת הבריות? עד עכשיו חשבתי, אהבת הבריות זה שאני נמצא במגדל השן מלמעלה, מסתכל תחתיי את הבריות ואומר, וואי, כמה אני אוהב אתכם, למרות שאתם מצבכם רע, אני מסתדר איתכם. אומר המהר"ל, מה זה אהבת הבריות? שדעתו קשורה בבריות. לאהוב בריות זה לא רק להגיד, שמע, יש כאן יהודי, חשוב לאהוב את היהודים, אני מרגיש קשור לכל עם ישראל. זה הרבה יותר מזה. דעתו קשורה בבריות. עד שיש שלום בין כל הבריות. זה משפט מעניין. מה פירוש? כלומר, היכולת שלי לעשות שלום בין הבריות, זה בתנאי שאני, הדעת שלי, שאני מבין את המציאות של הבריות. שאני מסוגל להבין את הנקודת מוצא של מזה שנמצא לפניי. וכשאנחנו מדברים על נקודת מוצא של זה שנמצא לפניי, נקודת מוצא לפעמים שלילית. לפעמים נקודת מוצא שהיא בכמה קומות מתחת למקום שאני נמצא בו. אומר המהר"ל, איך אדם יכול להבין אדם שהוא בכלל רחוק ממנו, ממש כרחוק מזרח ומערב, בכלל יש לו נטיות שונות ומחשבות שונות, איך הוא יכול להבין את האחר? אומר המהר"ל, אי אפשר להבין את האחר בלי ענווה. אדם שאין לו ענווה, הוא חי את עצמו, אז הוא בכלל, הוא נתון בסיטואציה מסוימת, בקומה מסוימת, והוא שם הוא נתון. הוא לא מסוגל להיות מצד אחד באמת שלו, מצד שני, לדעת להיכנס לנעליים של מישהו נמצא במקום אחר. כי אין לו את הרוחב הזה, הוא כל כך מצומצם, אז שהוא לא מסוגל באמת להבין את המצב שבו הבריאות נתונים. כיוון שהוא לא מסוגל להבין את המצב הזה, אז עם אלה הוא לא יכול לעשות שלום. הוא לא יכול בעצם לרומם ולהיכנס לנעליים של אותו בעל המחלוקת, בעלי המחלוקת, ולברר להם שבעצם אמנם כל אחד מהם יש לו אמת, אבל אם נעמיק בדבר, אפשר מתוך המחלוקת הזאת להוציא את היסוד שנקרא שלום. אומר המהר"ל, זה הלל. זה הלל, בעל הענווה. וכאן אי אפשר שלא להזכיר את הגמרא במסכת שבת. שהגמרא במסכת שבת נותנת את הדוגמה שענווה היא לא רק מידה רגשית. אדם בא לענווה, אדם אומר, אני עפר ואפר, אני כלום, אני סמרטוט. לא, תדרכו עליי יותר טוב. אומר המהר"ל, מידת הענווה, הסימן שלה, זה דווקא, הייתי אומר, הרחבות הדעת והרב-ממדיות של האישיות, הגודל של האישיות. וזה מה שיש, לכן אני רוצה לקרוא לכם בפסקה קטנה בעין היה, שמזכירה את הסיפור הידוע על הלל. אז אומרת הגמרא, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. ואז הגמרא מספרת את המעשה, אני רוצה להתעכב על המעשה, והרב בעיניה מדביש לנקודה, מה הסיפור? הגמרא מספרת שניים שהתערבו. מה התערבו? כל אחד אומר, אני אקנית את הלל, שמעתי שהוא אחד שלא מתרגז, אני ארגיז אותו. ואז מדובר, אומרת הגמרא, אותו זה היה ערב שבת, הלל חפף את ראשו, אז כתוב, מספרת הגמרא, עבר על פתח ביתו, בדיוק כשהוא חפף את הראש, שהוא היה נשיא ישראל, והוא צעק, מי כאן הלל, מי כאן הלל. הלל כמובן התעטף באמצע המקלחת עם הסבון על הראש, יצא. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אם בערב שבת, דקה לפני שבת, כנראה זה משהו דחוף, SOS, לא יודע, הצלת נפשות. אמר לו, שאלה יש לשאול. נו, מה השאלה חשובה? אמר לו, שאל בני, שאל. שאל אותו, מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות, עגולות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שהמילדות, הן לא יודעות לילד, אז זה יוצא שיוצר לחץ על הגולגולת. שאלה הבאה, הוא שאל, מפני מה עיניהם של תרמודיים טרוטות, רכות, או מה שנקרא צרות, לפי חלק מהפירושים, אז הוא אמר לו, מפני שהם דרים בחולות, ואז הפשט הוא שבעצם אם העיניים היו עגולות, אז נכנסים חול. ואז הוא אומר לו, שאלה גדולה שאלת על כל השאלות. שאלה, אני שואל כאן את דעת הקהל. מה, הוא אמר לו, שאלה גדולה שאלת. האם הלל חשב שזו שאלה גדולה, כן או לא? יש כאן אחד שאומר, שאלה, הלל באמת חשב שזו שאלה גדולה, כן או לא? אז כל מי שלומד את הגמרא חושב שלא. זה באמת לא שאלה גדולה, אבל כיוון שהוא היה סבלני ליהודי הפשוט, הטיפש הזה, הלל גם ידע שהוא מקטר אותו. היה, ככה מפרשים את הגמרא, הוא באמת חשב שהשאלה היא לא גדולה, וסתם מקנטר אותו, אבל הלל יש לו סבלנות, עצבים של ברזל, יש ביטוי כזה. אז גם לאדם הזה שמדבר שטויות, והיה לו סבלנות לאדם הזה שמדבר שטויות, אומר הרב בעין היה, וזה אני רוצה להגיד בקצרה, הלל, בגלל הענבה שלו, הצליח להבין את הגדלות של השאלה של האדם שקנטר אותו. בדעה שהיה לו כוונות לקנטר, הלל לא היה תמים, הוא ידע שזה קנטור, אבל הגדלות שלו ידע לרדת לאותה סיטואציה של אותה שאלה, ובעצם אגיד לו, אתה חושב שהשאלה היא לא שאלה? באמת השאלה היא גדולה. ואני רוצה לתת דוגמה מדהימה, איך הרב מסביר את הנקודה הזו של, בעצם, מה הדוגמה הזאת של העיניים? בעצם, בפועל, מי שרואים כאן את אדם עם עיניים לא יפות, אז לכאורה זו תופעה שלילית, עיניים לא יפות. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו חשבון. למה הוא עושה עיניים לא יפות צרות? כי יש לו מטרה. מה המטרה? כדי שהחול לא ייכנס. אומר הרב, זה בעצם התובנה של בעל הענבה. אני אתמצת את הדברים. כלומר, הדוגמה שעובד בגמרא, זה בעצם התובנה של בעל הענבה. שהוא יכול לחשוב בצורה מורכבת, מה פורש בצורה מורכבת? הוא לא היה תמים, יש לו דעת האמת, והאמת היא, האמת, בלי כחל וכס, לא ויתר על האמת. אבל הוא יכל להבין את התפקיד של הסיטואציות המורכבות, כגון עין לא יפה, אבל גם לזה הקדוש ברוך הוא בטובו, נותן תפקיד לעין הלא יפה. ובזה הוא רמז לו, לכל הסיטואציה הזו של האדם הזה שהוא מעצבן, אבל גם למה שאתה מעצבן אותי יש תפקיד בחיים. גם לדבר המעצבן, לדעה המעצבנת, לחוסר כבוד תורה, בחשבון האלוקי גם לזה יש תפקיד. אומר המערה, אומר כאן הרב בעין היה, זה נקרא ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. כלומר, קפדן כשמאי אומר דבר כזה. התופעה כאן שהוא מקנטר, זה שלילי וחיובי, אנחנו צריכים לחנך את הדור, נכון? צריך לחנך את הדור. אז מה הוא כאן מקנטר ושואל שאלות שטותיות, וגם הלל ידע שזה שאל, מבחינת דעת השואל זה שאלה שטותית. אבל הענווה מאפשרת לאדם לראות את החשבון במציאות מכמה ממדים, גם מהמימד שבני אדם לא חושבים עליהם, גם מהמימד מעבר לבחירה. כי האדם הזה ששאל קנטר, הוא רצה לבחור בקנטור, היה לו מחשבות שליליות. אבל רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. כלומר, בעל הענווה יכול לראות את הדברים בממדים אלוקיים, גם בצדדים הכי שליליים. זה נקרא לעשות שלום. אז לעשות שלום זה לא רק בין ראובן לשמעון. לעשות שלום, מסביר הרב כאן בפסקה, לעשות שלום זה לראות את נקודת השלימות גם בצדדים הכי שליליים שבמציאות. זה עומק עושה שלום. זה נזכה.